Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 134, ה-25 באוקטובר 2013. זיגמונד פרויד והפסיכואנליזה. הפרק בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית. פרטים נוספים והצעה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בהמשך הפרק. הרשו לי לפתוח בסיפור. אנטון סאברוולד היה קצין בצבא גרמניה במלחמת העולם השנייה וחבר במפלגה הנאצית. הוא לא היה חייל קרבי, אבל התפקיד שמילא הייתה חשיבות רבה עבור הרייך השלישי. כחלק מהרדיפות האנטישמיות בימים שלפני הפתרון הסופי, טענו הנאצים שכל היהודים בעלי הממון צברו את הונם על גב העם הגרמני, ועל כן יש לגרמנים הזכות, אפילו החובה, להקל את כספי היהודים לטובת המולדת והמאמץ המלחמתי. קצינים ופקידים מנו לחקור משפחות יהודיות עשירות ולחשוף חשבונות בנק סודיים, ניירות ערך ואוצרות דומים. כשסיפחה גרמניה את אוסטריה בשנת 1938, החלו הנאצים לעכל את נכסי היהודים גם שם, ואנטון סאברוולד הוצב בווינה. המשפחה שאת סודותיה הכלכליים היה אמור לחשוף הייתה משפחת פרויד. בתחילה היה סאברוולד כל מה שניתן לצפות מקצין נאצי. הוא נהג בבני המשפחה המפוחדים בקשיחות בלתי מתפשרת, שלפעמים גבלה בהתאמרות של ממש. לא נדרש לו זמן רב כדי לגלות שזיגמונד פרויד מחזיק מיליוני פרנקים בחשבונות בנק בשוויץ. לסאברוולד היה שוט משמעותי שאותו הוא יכול היה לנופף מעל הפסיכולוג. פרויד רצה להבריח משפחתו מאוסטריה לבריטניה, אבל הוא לא היה יכול לעזוב את המדינה ללא אישורו של הקצין הבודק. אבל אז התחולל דבר משונה. סאברוולד החל לשנות את גישתו כלפי פרויד ומשפחתו. הוא הפסיק להתאמר בהם, ולאורך זמן אפילו החל לנהוג בהם בכבוד ובהתחשבות. השינוי המפתיע בהתנהגותו של הקצין הנאצי הגיע לסיאו כשחתם סאברוולד על אישור היציאה מאוסטריה, ופרויד ובני משפחתו עזבו לבריטניה מבלי שהכסף בחשבונות השוויצרים עוקל. כשנסתיימה המלחמה נעצר אנטון סאברוולד על ידי בעלות הברית והוא עמד למשפט בחשד לפשעי מלחמה. אבל עדים ממשפחת פרויד סיפרו על העזרה המפתיעה שהוא הגיש להם. בעדותו הסביר אנטון את הסיבה לשינוי שחל בו. כחלק מהמחקר שהוא ערך כדי לחשוף את חשבונות הבנק הסודיים, קרא הקצין הנאצי את ספריו של זיגמונד פרויד, ספרים שעסקו בפסיכואנליזה וחקרו את צפונותיה הכמוסים ביותר של הנפש האנושית. סאברוולד הנפעם החליט שיהיה זה פשע בלתי נתפס להזיק לגאון שכתב אותה. זאת ועוד, לפני המלחמה למד סאברוולד כימיה באוניברסיטת וינה תחת פרופסור יהודי בשם יוסף הרציג שסאברוולד העריך מאוד. כשגילה שפרויד והרציג ידידים קרובים, גמלה בלב הקצין הנאצי החלטה. הוא אסף את כל המסמכים המעידים על קיומם של חשבונות הבנק והחביא אותם בכספת שבדירתו. הוא דיווח לממונים עליו שלפרויד אין ממון שאפשר לעכל וחתם על אישורי ההגירה. אנטון זוכה במשפט ויצא לחופשי. סאברוולד לקח על עצמו סיכון לא מבוטל. אם היו הנאצים מגלים שהוא עזר ליהודי לגנוב במרכאות כסף שהיה שייך למולדת, קרוב לוודאי שהוא היה מואשם בבגידה. העובדה שהוא עשה זאת מתוך שכנוע עצמי בלבד ולא כדי לקחת את הכסף לעצמו, מלמדת על עוצמתם האדירה של רעיונותיו של זיגמונד פרויד. גם כיום, למעלה מ-100 שנים לאחר שהגה אותם, הרעיונות האלה ממשיכים להדהד בשיח העכשווי. בפרק זה אני אספר על פועלו של פרויד וחייו, על רעיונותיו המהפכניים, ועל הוויכוח הסוער שמתחולל סביבה. ויכוח שמסרב לדוח גם בימינו. זיגיסמונד פרויד נולד בשנת 1856 למשפחה יהודית באזור שהיה אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית וכיום שייך לצ'כיה. אביו, יעקב פרויד, היה סוחר. אמו, עמליה, הייתה אשתו השלישית של יעקב וצעירה מנו בכ-20 שנה. לזיגיסמונד, שמאוחר יותר שינה את שמו לזיגמונד, היו 9 אחים ואחיות והמשפחה הייתה נתונה במאבק כלכלי מתמיד. אף על פי כן, הוריו של זיגמונד זיהו את הפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בבנם, ולא חסכו ממנו את החינוך הטוב ביותר שיכלו להרשות לעצמם. כשהיה פרויד כבן 4, עברה המשפחה לגור בווינה, העיר שבה הוא היה עתיד לבלות את מרבית חייו. בצעירותו, הושפע פרויד מרעיונותיו של צ'רלס דרווין, ומספרו מוצא המינים שיצא לאור בערך 20 שנה קודם לכן. תיאוריית האבולוציה של דרווין הייתה מושתתת על הנחת יסוד שלפיה האדם אינו שונה באופן מהותי משאר היצורים בטבע. הוא אמנם מורכב ומתוחכם יותר, אבל הוא לא אלוהי או בלתי ניתן להבנה. פרויד דגל בגישה הזו וביקש לחקור את טבע האדם. במיוחד הוא היה סקרן בעניין המוח האנושי והמנגנונים הביולוגיים השולטים בו. בשנת 1873 החל פרויד ללמוד רפואה באוניברסיטת וינה והתמחה בנוירולוגיה. במסגרת לימודיו הכיר חוקר מבריק בשם ג'וזף ברויר. ההיכרות הזו הייתה עתידה מאוחר יותר לשנות את חייו של פרויד מהקצה אל הקצה. כשסיים את לימודיו קיווה פרויד למצוא עבודה כחוקר בתחום הנוירולוגיה, אבל מוצאו היהודי והעובדה שבלאו הכי לא היו הרבה משרות פנויות בתחום הזה, הכריחו אותו להתפשר ולהצטרף לבית חולים מקומי כרופא מן המניין. פרויד לא אהב את התפקיד. למרות שהיה רופא בהכשרתו, פרויד ראה את עצמו יותר כמדען מאשר כרופא מטפל. התפנית בחיי פרויד התחוללה בשנת 1885 כשנסע לפריז להשתלם אצל נוירולוג בשם ז'אן שרקו. שרקו היה מפורסם ברחבי אירופה בזכות תגליות פורצות דרך בחקר המוח ובמערכת העצבים וכן בשל היותו חלוץ בחקר ההיפנוזה. פרויד נכח בכמה הדגמות מרשימות של טכניקות היפנוטיות שערך שרקו, ואלו שכנעו אותו שלהיפנוזה יש פוטנציאל לאפשר הצצה אל המסתורין של המוח האנושי. הצצה שהייתה בלתי אפשרית בכל דרך אחרת שעמדה לרשות הנוירולוגים באותם הימים. כשחזר פרויד לוינה בשנת 1886, הוא החליט לעזוב את בית החולים. הוא הקים קליניקה פרטית לטיפול בבעיות מוח ועצבים, והתמקד בטיפולי היפנוזה. כזכור, בזמן לימודיו באוניברסיטה, הכיר פרויד את ג'וזף ברויר, נוירולוג שעסק בין היתר בחקר מחלת נפש מסתורית, אבל נפוצה מאוד בשם היסטריה. תסמיניה של ההיסטריה היו מגוונים בצורה יוצאת דופן. חלקם היו התנהגותיים, כמו עצבנות, רגזנות והתנהגות פרועה, וחלקם היו גופניים, החל מהיעדר תיאבון ובעיות שינה, ועד להתעלפויות ולהפרעות שרירים. המחלה תקפה בעיקר נשים, ולכן כונתה לעתים היסטריה נשית. הנשים שסבלו ממנה היו ברוב המקרים בריאות בגופן, והרופאים שיערו שהסיבה למחלה עשויה להיות בעיה נפשית כלשהי. בשנת 1880 פנתה אל ברויר ברטה פפנהיים, בחורה בת 21 שסבלה ממקרה חמור במיוחד של היסטריה. תסמיניה של ברטה, או בשם הבדוי שנתן לה ברויר אנה או, כללו בין היתר הזיות, שינוי מצב רוח פתאומיים, שיתוק חלקי בגפיים, שכחה זמנית, בזילה, שיעול וכאבי ראש איומים. מדי פעם הייתה אנה שוכחת כיצד לדבר בגרמנית, שפת אמה, ועוברת לדבר באנגלית או בצרפתית. ברויר ואנה או נפגשו באופן כמעט יומי, והיא סיפרה לו אודות משבר נפשי קשה שחוותה לא מזמן. אביה, שהיה דמות דומיננטית בחיה, חלה וגסס לאורך תקופה ארוכה, ואנה סעדה אותו. באחד המפגשים הבחין ברויר בתופעה מעניינת. אחד התסמינים של אנה היה סירובה לשתות מים מכוס. את הנוזלים שהייתה צריכה, יכלה לקבל רק מאכילת פירות עשירים במים, כמו מלון. במהלך השיחה ביניהם, אנה סיפרה לו על אירוע טראומטי שגרם לה להתרחק מכוסות מים. זו הייתה שיחה רגשית וחושפנית, אך בסיומה היא הושיטה את ידה ולגמה מכוס שהייתה על השולחן. בויר הבין שייתכן והדיבור על הטראומה שחוותה שחרר אצל אנה מעצור נפשי כלשהו. הוא עודד אותה לשתף אותו במחשבותיה הפרטיות וברגשותיה הכמוסים ביותר, ואת עת ובהדרגה החלו שאר התסמינים המעיקים להיחלש ולהיעלם. תהליך ההחלמה של אנה אור לא היה מושלם, והיא הושפזה בבתי חולים פסיכיאטרים גם בימים שלאחר הטיפול, אבל מצבה השתפר באופן מובהק והיא המשיכה לנהל חיים נורמטיביים ואפילו הפכה ללוחמת למען זכויות הנשים בגרמניה. שניהם, החולה והרופא כאחד, היו נפעמים מהאפקטיביות של מה שאנה קינתה תרופת הדיבור. אבל מסיבה לא ידועה, בויר החליט שלא לפרסם את פרטי המקרה במאמר רפואי רשמי. כשחזר זיגמונד פרויד מפריז והקים את הקליניקה הפרטית שלו, הוא חידש את הקשר עם ג'וזף בויר, וזה שיתף אותו בסיפורה של אנה או. פרויד זיהה את החדשנות שהייתה תמונה בהצלחתו של בויר. אמנם רופאים משוחחים עם המטופלים שלהם כל הזמן, אבל מטרתן של השיחות האלה היא לאפשר לרופא לברר מהו הטיפול הטוב ביותר לחולה. בויר לעומת זאת הדגים שלפחות במקרים מסוימים השיחה עצמה עשויה להיות טיפול יעיל. פרויד החליט לרדת לשורש העניין ולבחון עד כמה יעילה יכולה להיות תרופת הדיבור ובאילו מקרים. הוא ובויר שיתפו פעולה במשך מספר שנים ומשיתוף פעולה זה צמחה הפסיכואנליזה. כשאנחנו מדברים על פסיכואנליזה, התמונה שעולה לרובנו בראש היא זו של מטופל ששוכב על ספה ומאחוריו יושב פסיכולוג, מחזיק בידיו מחברת ועיפרון ומבקש, בחיקוי גרוע של מבטא יקי, ספר לי על אמא שלך. במילים אחרות, פסיכואנליזה כשיטת טיפול, טכניקה פסיכולוגית. הפסיכואנליזה היא אכן שיטת טיפול, אבל גם, ולא פחות חשוב, תיאוריה שמנסה להסביר באופן רציונלי את פעולתו של המוח ואופן שבו אירועים שונים במהלך חייו של המטופל משפיעים על התנהגותו. הנחת היסוד של הפסיכואנליזה היא שמוחנו או תודעתנו אינה מערכת אחת שלמה ומאוחדת, אלא מחולקת למה שניתן לדמות כשכבות של מודעות. השכבה העליונה היא המודע, אלו הן המחשבות, הרגשות והרעיונות שאנחנו מודעים אליהם, כמו שמחה, עצבות, אהבה וכדומה. השכבה השנייה היא התת מודע או הלא מודע. בשכבה הזו מסתתרים דחפים ורגשות בעלי עוצמה והשפעה לא פחותה מאלו שאנחנו מודעים אליהם, אבל הם חבויים מתחת לפני השטח וסמויים מהעין. לפני שאני ארחיב על מודל השכבות, חשוב להבהיר שתי נקודות מהותיות. הראשונה היא שמדובר במודל מופשט בלבד. המוח לא מחולק לשכבות של תודעה במובן הפיזיולוגי. אמנם אפשר לזהות בו חלקים שאחראים על פעילויות מוגדרות כמו ראייה, שמיעה או זיכרון, אבל המוח מורכב מכדי שניתן יהיה להפריד אותו לחלוקות גסות כמו אלה. מצד שני, החלוקה הגסה למודע ולא מודע מסייעת לנו לפשט את המורכבות הזו כדי שניתן יהיה להגיע למסקנות בעלות משמעות מעשית. הנקודה השנייה היא שפרויד לא חשש לשנות את דעותיו לאורך השנים. הוא תיקן, שינה ועדכן את הרעיונות האלה לא אחת. חלק מרעיונותיו הם תוצאה של תהליך מתמשך של תיקונים ורוויזיות ולא הברקות שצצו כתיאורים מושלמים של נפש האדם. Jesus Mary. מקובל לדמות את סידור השכבות של המודע והלא מודע לקרחון שרובו מסתתר מתחת למים. אבל בואו נודה על האמת. כמה מאיתנו בישראל ראו קרחון במו עיניהם?
שלום, שם הרי גולן.
צימרים לעומת זאת יש לנו והרבה.
הסלוגן שלנו הוא אירוח כפרי בניחוח אישי.
נאה בגולן נולדה מתוך חלום להעניק אהבה.
אנחנו מארחים, אנחנו דרום אמריקאים.
יש לנו סוויטות גדולות, נוחות ומובזרות.
וגם ספא דגים.
ג'קוזי גדול ומשותף.
עם ג'קוזי ספא, עם מקום ישיבה לרגיעה.
עיסוי בארבע ידיים.
להתפנק בג'קוזי גדול המשקיף לכינרת.
טיפול באבנים חמות.
וגם ספא דגים.
עיסוי באיורוודה המסתיים בניסוך על המצח.
הפינוק של האורחים זו ההנאה שלנו.
כאן השקט והיופי נפגשים בהרמוניה.
לא צריך לנסוע לאיטליה, טוסקנה וכאן.
וגם ספא דגים. דגים שמנקים את כפות הרגליים ובו בזמן עושים גם מסאז'.
מוחנו אם כן הוא כמו ג'קוזי. המודע הוא כמו שכבה דקה של קצף על פני השטח שמסתירה מתחתיה שכבה עבה ועמוקה יותר של מים. ההגבלה שעשיתי בין הנפש לג'קוזי הולמת במיוחד, מכיוון שעל פי המודל הפסיכואנליטי, שכבת הלא מודע אינה סטטית ובלתי משתנה, כי היא דינמית, סוערת, היא עשירה בזרמים ובכוחות נפשיים, כמו סילוני המים שמתחת לקצף. מקור הזרמים הוא בדחפים אנושיים אינסטינקטיביים שאין לנו שליטה עליהם, למשל הרצון לאכול או התשוקה המינית. הדחפים האלה והצורך המתמיד למצוא להם סיפוק הם חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי ומשפיעים על כל פעולה ומחשבה שלנו גם אם אנחנו איננו מודעים להם, כמו אדוות זהירות בשכבת הקצף של הג'קוזי שמסגירות את המערבולות שמתחתן. מבחינתו של פרויד, לכל פעולה, מחשבה ורגש אנושי ולו השולים ביותר יש סיבה, בין אם היא מודעת ובין אם לאו. פליטות פה, טעויות הקראה, שכחה זמנית של שמות ואפילו זמזום סתמי של מנגינות, קשורים לטענתו לתהליכים נפשיים לא מודעים. באותו האופן, גם לתוכן החלומות שאנחנו חולמים, יש קשר ישיר ללא מודע שלנו. חלומות, טען פרויד, הם דרך המלך אל הלא מודע. הרצון החופשי הוא במקרה הטוב מושפע מאוד מתהליכים שאנחנו איננו מודעים אליהם כלל, ובמקרה הגרוע, אשליה גמורה. הפרק בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית. לבעלי עסקים יש לרוב הרבה צרות על הראש, מטיפול בלקוחות ועד ניהול העובדים. ניהול תקציב התקשורת הוא צרה אחת שרוב העסקים היו שמחים לא להתעסק איתה. ב-VPBX מודעים לצורך הזה, ולכן הם יצרו מסלול חדש של שירות המרכזייה הווירטואלית שעונה בדיוק עליו. עד היום, אם הפנית שיחות מהמרכזייה אל הטלפון הנייד, שילמת על השיחה פר דקה. המסלול החדש מציע תשלום חודשי קבוע של 119 שקל, שכולל את כל מגוון השירותים של המרכזייה הווירטואלית, כולל קבלת והוצאת שיחות מהטלפון הסלולרי ללא הגבלת דקות. המסלול הזה חשוב במיוחד לאנשים שעובדים חלק גדול מהזמן מחוץ למשרד. הוא מאפשר לך לנהל עסק גלובלי, עם מספרים מקומיים בכל היבשות, ללא חריגות בתקציב וללא הפתעות. כתמיד, מאזיני עושים היסטוריה זוכים להטבה מיוחדת. חודש ראשון במתנה. תוכלו לנסות את השירות, לשחק עם כל הפיצ'רים המדליקים שהוא מציע ולראות מי מהם עונה על הצרכים שלכם בחינם וללא התחייבות. כנסו ל-vbbx.co.il, הרשמו לשירות וספרו להם שהגעתם דרך הפודקאסט. תודה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בעושים היסטוריה. ועכשיו, חזרה לפרק. הנדבך השלישי בתיאוריה של פרויד הוא זה שמוביל אל התופעות הנפשיות והגופניות שבאות לידי ביטוי בהיסטריה הנשית ובמחלות נפש אחרות. הנדבך הזה מכונה המודל הטופוגרפי והוא מפריד את האישיות לשלושה חלקים מוגדרים. הסתמי, איד בלאז, האני, אגו, והאני העליון, סופר אגו. הסתמי הוא החלק שממנו מגיעים כל אותם דחפים אינסטינקטיביים כמו רעב, מין ואלימות. האני העליון הוא המצפון שלנו. חלק באישיות שלנו שדורש מאיתנו לעמוד בסטנדרטים אידיאליים כלשהם שהושתו אלינו בגיל צעיר על ידי הורינו ומחנכנו ואנחנו מפנימים אותם כחלק מתהליך ההתבגרות. אם לא נעמוד בסטנדרטים האלה, אנחנו נחוש רגשות אשם או נחיתות. הסתמי והעני העליון נמצאים בקונפליקט תמידי. הסתמי מנסה לגרום לנו להתנהג באופן שיביא סיפוק מיידי לדחפים החייתיים, והעני העליון מתנגד לו. אם להמשיך את האנלוגיה לג'קוזי, אז הסתמי הוא המתרחץ שכל הזמן מנסה לערבב ולערבל את המים, והעני העליון הוא המתרחץ שמנסה למנוע ממנו להשפריץ החוצה וללכלך את כל הצימר. להתנגדות הזו חלק חיוני ביכולתנו לחיות בחברה מתורבתת, שהרי אם לא נשלוט בהדחפים שלנו, לא נצליח להסתדר עם בני אדם אחרים בסביבתנו. החלק השלישי בפאזל הוא האני, המנגנון ששואף לפשר בין שני הניצים. האני הוא חלק באישיות שמודע למציאות שסביבו ומנסה למצוא לקונפליקט הפנימי פתרון שיאפשר סיפוק הולם לדחפים הפנימיים מחד ויעמוד בדרישות החברה והאידיאלים האישיים מאידך. יש מגוון גדול של פתרונות אפשריים שעומדים בפני האני בבוא לפתור את הקונפליקט הפנימי שבתוכנו. הוא יכול למשל להחליט לתת דרור ליצרים ולדחפים הפנימיים ולהסתכן בתגובה לא נעימה מצד החברה. או שהוא יכול למשל לתעל את הדחפים לאפיקים שנחשבים מועילים, לדוגמה יצירת אומנות, עבודה קשה או השקעה בתחביבים. פתרון אפשרי נוסף הוא זה שמכונה הדחקה. האני דוחף במרכאות את הסתמי משכבת המודעות ולא נותן לדחפים ולמחשבות הפרועות להגיע אל פני השטח. באופן זה אנחנו כלל איננו מודעים לכך שהם קיימים בתוכם. ההדחקה היא באופן עקרוני מנגנון חיובי ומועיל. בעצם העובדה שאנחנו לא מודעים לדחפים ולקונפליקט הפנימי שנוצר בעקבותיהם, נמנע מאיתנו הסבל הנפשי שהיה נובע מהמאבק התמידי בהם. מאבק שוודאי מוכר היטב לכל מי שעושה דיאטה, למשל. אבל הדחקה היא לא פתרון קסם. פרויד היה מעורה מאוד במדע של תקופתו והושפע מרעיונותיו של הפיזיקאי הרמן פון הלמהולץ בעניין מה שקרוי כיום חוק שימור האנרגיה. אנרגיה, גרס הלמהולץ, אינה נוצרת או נעלמת אלא רק משנה את צורתה. למשל, האנרגיה הכימית שבעץ מומרת לאנרגיית חום במדורה בוערת. הלמהולץ, שהיה בעצמו רופא, האמין שגם גוף האדם הוא מערכת פיזיקלית שמצייתת לעיקרון שימור האנרגיה. פרויד לקח את הרעיון הזה צעד אחד קדימה ויישם אותו גם על מה שהוא כינה אנרגיה נפשית. האנרגיה שבבסיס הדחפים והמאוויים שלנו אינה נעלמת כשמדחיקים אותם. היא ממשיכה לרחוש ולבעבע מתחת לפני השטח ולנסות ללא הרף לפרוץ אל התודעה בצורות ובדרכים אחרות. רובנו חווים את הפריצות הזהירות האלה באקראי בחיי היומיום, כמו למשל במקרים של פליטת פה פרוידיאנית, משפט או מילה שנאמרים בלי כוונה ומעידים על מחשבות סוטות. זאת אומרת סמויות. הבעיה נוצרת כשהלחץ הנפשי כתוצאה מהקונפליקט בין הסתמי והעני העליון הוא כה גדול, עד שהוא פורץ אל התודעה בדרכים הרבה פחות נעימות. פרויד שיער שהתסמינים הנפשיים והגופניים של ההיסטריה הנשית, מפוביות ודיכאון ועד שיתוק שרירים וקשיי נשימה, הם תוצאה של לחצים נפשיים לא מודעים שעוברים המרה ובאים לידי ביטוי בדרכים עקיפות. קל למצוא את ההיגיון שבהשערותיו של פרויד כשבוחנים את מצבם של הנשים האירופאיות בימיו. הנשים היו נתונות תחת לחץ חברתי כבד מאוד. אסור היה להן ללמוד, לפתח קריירה או להגשים את עצמן בכל דרך שאינה קשורה למשפחה ולגידול ילדים. לחצים גדולים במיוחד הופעלו עליהן בכל מה שקשור למין. באירופה של העידן הוויקטוריאני השמרני, נשים היו אמורות להיות צנועות וחסודות. מין היה כלי לצורך רבייה ולא פעילות שנעשית לשם הנאה. הרופאים ידעו שאחת הדרכים הבדוקות לשפר את מצבן של החולות בהיסטריה נשית היא להביא אותן לאורגזמה. למעשה, הוויברטו הומצא בשלהי המאה ה-19 כמכשיר רפואי לכל דבר, שבא לסייע לרופאים להביא את המטופלות שלהם להרפיה במהירות וביעילות. לאור השמרנות שהייתה מקובלת באירופה באותם הימים, דיבורים על דחפים מיניים נחשבו לשערורייתיים ובלתי מקובלים, ורעיונותיו של פרויד לא התקבלו על ידי הממסד המדעי. אם מישהו מעמיתיו של פרויד הזכיר אותם, זה היה רק כדי לבקר אותם ולהראות עד כמה הם הזויים ומטופשים. אבל פרויד לא עצר כאן. הוא לקח את התיאוריה הפסיכואנליטית של הנפש צעד אחד נוסף קדימה, והגה את מה שנחשב אולי לרעיון השנוי ביותר במחלוקת שלו. המודל הפסיכוסקסואלי של התפתחות הילד. פרויד טען שדחפים מיניים אינם מוגבלים לבוגרים בלבד, אלא קיימים גם אצל ילדים, ואפילו תינוקות שאך נולדו. ההבדל בין ילד ומבוגר במישור הזה הוא באיבר הגוף שבו ממוקדת ההנאה המינית, ושם היא באה על סיפוקה. תינוקות לא מוצצים רק כדי לאכול. הם שואבים סיפוק גם מיניקה של מוצץ רגיל. פרויד הסיק מכך שבשנת החיים הראשונה הדחפים הגופניים מתרכזים סביב הפה, והוא כינה את השלב הזה בשם השלב האוראלי. בשנה השנייה עיקר ההתעסקות וההנאה מתרכזות סביב פעולות שקשורות בצרכים, וזהו השלב האנאלי. הילד מטפס בסולם השלבים עד גיל ההתבגרות, שבו מתבצעת הקשירה הסופית בין הדחפים המיניים והתשוקה המינית הגופנית. פרויד טען שבעיות נפשיות בגיל מבוגר קשורות לחוויות שאנחנו עוברים בכל אחד מהשלבים האלה, ובפרט חוסר בסיפוק או סיפוק יתר של הדחפים המינים הילדותיים. למשל, אם ההורים היו מחמירים וקפדנים מדי בחינוך שלהם לעשיית צרכים, הילד יגדל להיות טיפוס עקשן, קפדני ובלתי מתפשר. במילים אחרות, טיפוס אנלי. פרויד קבע שכל הילדים חווים כחלק מתהליך ההתפתחות הטבעי שלהם משיכה חזקה אל ההורה בין המין השני. זהו תסביך אדיפוס המפורסם אצל בנים ותסביך אלקטרה אצל בנות. פרויד גרס שהבן, לדוגמה, מרגיש שהוא מתחרה מול אביו על אהבתה של אמו ולכן הוא רואה בו אויב. הדחפים האלה מתאזנים על ידי הפחד שחש הילד מאביו החזק, פחד מסירוס, והאהבה שהוא רוכש לו מעצם היותו אביו. הקונפליקט הזה נפתר כמעט תמיד באופן תקין, על ידי כך שהילד מפתח הזדהות עמוקה עם אביו ורוצה להיות כמוהו. רק במקרים שבהם הקונפליקט אינו פתור באופן מושלם, עלולה להיווצר בעיה נפשית. בנקודה הזו ראוי לציין שלפרויד ולאשתו מרתה היו 6 ילדים, אבל רעיונותיו של פרויד לא התפתחו בעקבות תצפיות שהוא ערך עליהם. מרתה אומנם כיבדה את בעלה ועבודתו, אבל לא נתנה לו להתקרב אל הילדים יותר מדי. אף על פי כן, ואולי בזכות זאת, אנה פרויד, ביתו של זיגמונד, גדלה להיות בעצמה פסיכולוגית מפורסמת ורבת השפעה. אפילו במונחים של פרויד, המודל הפסיכוסקסואלי של התפתחות הילד היה מרחיק לכת ושערוייתי במיוחד, ועל כן הוא עמד בשורש מחלוקת שהתפתחה בין פרויד וג'וזף ברויר. ברויר לא קיבל את התיאוריה הפסיכוסקסואלית, וכעבור מספר שנים נפרדו דרכיהם, ופרויד המשיך לפתח את תורת הפסיכואנליזה בכוחות עצמו. המקרה של אנה או לימד את פרויד שחשיפת הקונפליקטים והרגשות הכמוסים של המטופל יכולים לסייע לו להתמודד עם דחפים מודחקים. הדיבור מאפשר למטופל לתעל את האנרגיה הנפשית שלו לכיוונים חיוביים יותר, כמו קיטור שנפלט מסיר לחץ. מטרת הטיפול באמצעות הדיבור, אם כן, היא להביא לקתרזיס. פורקן נפשי שלאחריו המטופל חש בהקלה אדירה והסימפטומים הנפשיים והגופניים של הקונפליקט הפנימי נעלמים. בתחילה ניסה פרויד להיעזר בהיפנוזה כדי לאפשר למטופליו להגיע לפורקן נפשי בקלות רבה יותר. מהי היפנוזה? אז היפנוזה היא מצב שבו אדם מתמקד בדבר אחד בלבד וחוסם גירויים חיצוניים אחרים. רובנו חווינו את ההיפנוזה בשלב זה או אחר של חיינו. נזכרו בסרט מותח במיוחד שראיתם, או ספר שעלילתו הייתה כה מוצלחת, עד שמצאתם את עצמכם נשאבים ממש אל תוך העולם הסיפורי, ושוכחים לגמרי מהעולם שבחוץ. זהו המצב ההיפנוטי, שבו המיקוד והקשב שלנו מרוכזים כל כולם בנקודת מוקד אחת. תחת ההיפנוזה, ההגנות הפנימיות שלנו, אותן הגנות שמסייעות לנו להדחיק זיכרונות טראומטיים מהילדות, למשל, עוברות למצב נינוח יותר. כשהיפנט פרויד את מטופליו, האני העליון שלהם היה משוחרר מספיק כדי לאפשר להם להיזכר בזיכרונות המודחקים ולשוחח על רגשות סמויים, ובכך נוגזה האנרגיה הנפשית המעיקה. אבל עד מהרה גילה פרויד שהיפנוזה היא לא התשובה שהוא חיפש. תוצאות הטיפולים לא היו החלטיות, וחולים רבים חזרו לסבול מבעיות נפשיות במועד מאוחר יותר. פרויד הבין שלמעשה, ההיפנוזה חותרת תחת הצלחתו של הטיפול במקום לסייע לו. שורש הבעיה אצל המטופלים, הסיבה שבגללה הם סובלים מלכתחילה, היא קונפליקט שנוצר בנקודת המפגש שבין הדחפים הפנימיים וההגנות הנפשיות. לא כל מה שמתרחש בתת מודע הוא בעייתי או מזיק לנו. לכולנו יש דחפים וכולנו נאבקים בהם בכל שעה ובכל דקה. מטרת המטפל היא לאתר את הקונפליקטים המזיקים, אלה שמחביאים מאחוריהם את הטראומות שמהן נובעות כל צרות המטופל. במילים אחרות, הפסיכואנליטיקן אינו שואף לעקוף את ההגנות, אלא להפך, לאתר דווקא את ההגנות הגבוהות ביותר, את החומות הבצורות ביותר שמקים המטופל בתוך נפשו, שמאחוריהן ימצאו הטראומות, הזיכרונות, הרגשות המודחקים שמהם הוא סובל. אבל הנכוחות הרגועה של המצב ההיפנוטי היא כמו ערפל סמיך שאופף מבצר עתיק. היא מטשטשת את ההגנות הנפשיות ומחלישה אותן, ובכך היא הפריעה לפרויד לשים את האצבע על הקונפליקטים הבעייתיים שאותם הוא חיפש. אבל הוויתור על ההיפנוזה טמן בחובו פרדוקס לא פשוט. ההגנות הנפשיות, מעצם טבען, מונעות מהפסיכואנליטיקן להגיע אל מה שמאחוריהן. פרויד גילה שמוחו של המטופל מסוגל להפעיל אינספור מניפולציות וטקטיקות התחמקות, כולן לא מודעות מצידו של החולה כמובן, כדי למנוע מהמטפל לחדור דרך ההגנות. המטופלים היו מתעקשים לשוחח על נושאים אחרים, חשובים יותר במרכאות, שוכחים אירועים מהותיים, או פשוט מסרבים לשוחח על העניין הרגיש, כמו משחק חתול ועכבר, שבו העכבר מסרב להודות בעצם מאותו עכבר. פרויד הבין שהוא חייב למצוא דרך חדשה כדי להתגבר על ההגנות הנפשיות מחד, ומבלי לאבד את היכולת לזהות אותן מאידך. הפתרון של פרויד היה שימוש באסוציאציות חופשיות. הוא הנחה את מטופליו לדבר על כל מה שעלה במוחם ללא סדר, היגיון או שיפוט כלשהו. רעיון סתמי, מילה שנזרקה לאוויר, זיכרון חסר חשיבות, כולם היו נקודות התחלה טובות לשיחה. פרויד האמין שאם מטופל ירגיש חופשי לומר כל מה שעולה בדעתו וללא חשש מביקורת חיצונית, ההגנות הנפשיות יונמחו והשיחה תנווט את עצמה באופן טבעי אל הדברים שבאמת מטרידים את המטופל גם אם הוא אינו מודע להם. המטפל יוכל לשים את האצבע על הבעיות והקונפליקטים ולדרבן את המטופל לדבר עליהם במצב נפשי רגיל ולא היפנוטי. אגב, הגישה הזו אחראית גם לאחד מסימני ההיכר המזוהים ביותר עם הפסיכואנליזה, הספה שעליה שוכב המטופל. פרויד השכיב מטופליו על הספה כדי שיהיו נינוחים ורגועים ככל שניתן להגיע ללא היפנוזה של ממש, וישב מאחורי ראשיהם כדי שהבעות פניו לא יעוררו חשש משיפוטיות וביקורת מצידו, וכך יפריעו לשטף הרצוי של אסוציאציות חופשיות. כאמור, בתחילה נחשבו רעיונותיו של פרויד לקיצוניים מדי בעיני הממסד הרפואי ולא נתקבלו בזרועות פתוחות. פרויד לא ויתר. הוא כתב ספרים רבים, רובם בשפה קלה וברורה, ובהם הוא שטח את המודלים והתיאוריות הפסיכואנליטיות שהגה. פרט לטיפול בחוליו, עסק פרויד במקביל גם במחקר עצמי נוקב, ניתוח פסיכואנליטי שלו ושל רגשותיו. תוצאות מחקריו על עצמו שימשו אותו בחלק מהתיאוריות שלו, והוא לא התבייש לחשוף אותן במאמריו. למשל, הוא סיפר על המשבר הנפשי שחווה כשאביו הלך לעולמו, וכיצד האנליזה העצמית שלו הובילה אותו לגלות שאהבתו לאביו הייתה מהולה בקנאה, כחלק מהמשיכה האדיפלית שחש כלפי אמו. אט אט החלו ספריו ורעיונותיו של פרויד לחלחל אל הממסד המדעי. בשנת 1902 הוא מונה לפרופסור באוניברסיטת וינה, והחל לגבש סביבו קבוצה של פסיכולוגים שכולם היו מאמינים נלהבים בתורתו. חברי הקבוצה, וביניהם קארל יונג ואלפרד אדלר, שברבות הימים יהפכו לפסיכולוגים מפורסמים בפני עצמם, נפגשו מדי שבוע ושוחחו על הפסיכואנליזה ועל דרכי הטיפול שהיא מציעה. לכל אורך העשור הראשון של המאה ה-20 הלכה תהילתו של פרויד והתעצמה, ורופאים בכל רחבי העולם נשבו בקסמיה של הפסיכואנליזה, וישמו אותה כדי ללחם לא רק בהיסטריה הנשית, אלא גם בשורה ארוכה של הפרעות נפשיות, מאובססיות ומחשבות טורדניות ועד לפוביות. וינה הפכה למרכז העולמי של הפסיכואנליזה, ופרויד זכה למוניטין של גאון, הוגה דעות שבודדים כמותו קמים למין האנושי בכל 100 שנים. כשהשתלטה התנועה הנאצית על גרמניה, ספריו של פרויד היהודי היו מבין הראשונים לעלות באש. פרויד העיר על כך בעוקצנות, ראו עד כמה התקדמנו, בימי הביניים היו מעלים אותי על המוקד, היום הם מסתפקים בלשרוף את ספריי. אבל כשכבשו הנאצים את וינה, פרויד לא לקח את הסיכון ועזב עם משפחתו לבריטניה. בשלב זה כבר הייתה בריאותו של פרויד בן ה-82 רעועה מאוד. 16 שנים קודם לכן הובחן אצלו סרטן הלסת, והוא עבר כ-30 ניתוחים לא קלים כדי להסיר אותו. למרות הכאבים המייסרים, פרויד לא היה מוכן לוותר על האהבה הגדולה וסמל ההיכר המפורסם ביותר שלו, הסיגרים. כולם מסביבו העיצו בו להיגמל מאישון, אבל פרויד טען בהקשנות ש, ציטוט, אני מאמין שאני חייב לסיגר את יכולתי לעבוד כל כך קשה ואת המשמעת העצמית שלי. המודל שלי הוא אבי שהיה מעשן כבד לכל אורך ימי חייו. סוף ציטוט. בזמן גלותו באנגליה הפכו כאביו של פרויד לקשים מנשוא. הוא ידע שהמאבק כנגד הסרטן הוא קרב אבוד ושהוא סובל לחינם. הוא פנה לחבר שהיה גם רופא וביקש ממנו שישים קץ לחייו. החבר הסכים, וב-23 בספטמבר 1939 הלך זיגמונד פרויד לעולמו כתוצאה ממנת יתר של מורפיום. במשך 30 השנים הבאות נותר פרויד האורים והתומים של עולם הפסיכולוגיה. אבל בשנות ה-70 החל מעמדה של הפסיכואנליזה להישחק בהתמדה, ורעיונותיו של פרויד ספגו ביקורות קטלניות, במיוחד התיאוריה על שלבי ההתפתחות בילדות. מתנגדיו של פרויד טענו שהוא לקח את התחושות האישיות שלו לגבי חשיבותם של דחפים מיניים בשלב הילדות רחוק מדי, ושאין די ראיות אמפיריות שמוכיחות שלחוויות בגיל הינקות יש השלכה ממשית על ההתנהגות בגיל מבוגר. גם שיטת הטיפול הפסיכואנליטית כבר לא נחשבת לתרופת פלא. מבדקים מבוקרים הראו שאחוז המטופלים שהבריאו בעקבות טיפול פסיכואנליטי לא שונה באופן מהותי מאחוז המטופלים שהבריאו בעקבות טיפולים בשיטות אחרות. יש חוקרים שטוענים שפרויד פשוט טעה בפרשנות שלו לגבי מטופליו, כמו למשל במקרים של היסטריה נשית. במבט לאחור, בעזרת הידע הרפואי המודרני, אפשר לנחש שלפחות חלק מהאנשים שהובחנו כסובלות מהיסטריה נשית על רקע לחץ נפשי, היו למעשה חולות אפילפסיה, סכיזופרניה או מחלות דומות שהרקע שלהן ביולוגי. ההתקפות על תורתו של פרויד גלשו אפילו אל המישור האישי, והיו מי שטענו שפרויד הגה את רעיונותיו מרחיקי הלכת תחת השפעת סמים. כמו בכל מיתוס, גם הסיפור הזה יש גרעין של אמת. הקוקאין נחשב כיום לסם קשה ומסוכן, אבל בימיו של פרויד הוא היה עדיין חומר חדש ובלתי מוכר. פרויד נחשף אל הקוקאין ולהשפעותיו הממריצות כשהיה סטודנט לרפואה, והתלהב מאוד מהפוטנציאל שהיה טמון בו. הוא שיער שהקוקאין יוכל לשמש כתרופה כנגד דיכאון, ואולי אפילו לטיפול בבעיות בדרכי העיכול ומחלות אחרות. פרויד ניחש שקוקאין יכול לשמש כחומר מאלחש בזמן ניתוח, והוא צדק. הנחת היסוד של פרויד הייתה שבניגוד למורפיום, שגם לא השפעות מרחיקות לכת על הגוף, הקוקאין אינו ממכר. על כן, הוא לא הסתפק בפרסום מאמרים שבהם הלל ושיבח את יתרונות הקוקאין, אלא גם השתמש בו בעצמו ואפילו חילק מנות ממנו למכריו וחבריו. אבל בתוך מספר שנים תפחה המציאות על פניו, והתחבר לו שהקוקאין דווקא כן ממכר, ויש לו השפעות שליליות מאוד על הגוף. הוא הפחית את השימוש בקוקאין באופן משמעותי, וב-1896 הפסיק לצרוך אותו לגמרי. האם הייתה לקוקאין השפעה על רעיונותיו של פרויד? פרויד כתב שהקוקאין סייע לו להשתחרר ולדבר על מחשבותיו ורגשותיו באופן שוטף יותר, וסייע לו גם לזכור ולפענח את חלומותיו טוב יותר. בפועל עם זאת, מרבית ספריו נכתבו מ-1896 ואילך, כשכבר לא היה תחת השפעת הסם. קשה לדעת בוודאות עד כמה הושפעו רעיונותיו המוקדמים מההתמכרות שלו לקוקאין, אבל אם הייתה השפעה כזו, כנראה שהיה משוחרר ממנה במשך רובה המוחלט של הקריירה שלו. Just what you saw. ביקורת נוספת וחריפה במיוחד על הפסיכואנליזה מגיעה מהכיוון הבלתי צפוי של הפילוסופיה של המדע. הפילוסוף קארל פופר, שנחשב כאחד ההוגים הגדולים במאה ה-20 בתחום המחשבה המדעית, טען שתיאוריה יכולה להיחשב כמדעית רק אם אפשר להפריך אותה ולו באופן עקרוני. לדוגמה, תורת היחסות גורסת שלא ניתן לנוע במהירות גבוהה יותר ממהירות האור. אם נצליח לגרום לעצם מסוים לנוע במהירות העולה על מהירות האור, הרי שזו תהיה סתירה ישירה לתורת היחסות שתוכיח שהיא אינה נכונה. אמונה דתית, להבדיל, אינה ניתנת להפרחה. כל תופעה וכל אירוע, מהקטן ועד הגדול, אפשר להסביר באמצעות התערבות אלוהית כלשהי. מעצם העובדה שאפשר לנסות ולהפריך את תורת היחסות, נגזר שהיא תיאוריה מדעית תקפה ואינה דת. הפסיכואנליזה, טוענים מתנגדיו של פרויד, אינה עומדת בקריטריון הזה. אי אפשר למדוד דחפים, ואי אפשר להצביע על חלק מסוים במוח ולומר, זה קונפליקט. כל מה שאנחנו מסוגלים למדוד ולראות, הוא את התוצאות של אותם דחפים וקונפליקטים פנימיים. מכיוון שכך, אפשר למצוא הסבר פסיכואנליטי לכל תופעה נפשית, מפליטות פה פרוידיאניות ועד שיתוק שרירים חמור. במילים אחרות, אי אפשר להגדיר תופעה או מחלה שאם אנחנו נתקלים בה, הרי שהיא מפריחה את הפסיכואנליזה, כיוון שאין תופעה שאי אפשר להסביר אותה כצירוף כלשהו של דחפים, קונפליקטים או חוויות ילדות מודחקות. במובן הזה, הפסיכואנליזה קרובה יותר לדת מאשר לתיאוריה מדעית. מכל ההתקפות כנגד הפסיכואנליזה, זו אולי הביקורת שהייתה המכאיבה ביותר לפרויד לו היה בחיים. פרויד, כזכור, ראה את עצמו כמדען. המטרה שהציב לעצמו בפיתוח רעיונות הפסיכואנליזה לא הייתה לטפל פרטנית בהיסטריה האנשית או בכל מחלה אחרת, אלא לחשוף את המנגנונים החבויים בנפש האדם. הוא קיווה שהתיאוריה שלו תוכל לסייע לחוקרים אחרים למצוא חוקיות וסדר בכאוס הסורר מתחת לעצם הגולגולת שלנו, באותו האופן שבו תורת הכבידה של ניוטון סייעה לאסטרונומים להבין את מסלול תנועתם של גרמי השמיים. ההשוואה בין הפסיכואנליזה לדת היא לא השוואה מחמיאה כלל וכלל, והיא גם יכולה להסביר מדוע כבר בימיה הראשונים של הפסיכואנליזה בשנות ה-20 של המאה ה-20, היו פסיכולוגים שהעניקו לאותן תצפיות וסיפורי מקרים פרשנויות שונות מאוד מאלו שהציע פרויד. קארל יונג למשל, שהיה אחד מתלמידיו הנלהבים ביותר של פרויד, הסתכסך עמו כשטען שההתנהגות שלנו כבוגרים מושפעת לא רק מחוויות אישיות שלנו כילדים, אלא גם מחוויות קולקטיביות של המין האנושי כולו שעוברות מדור לדור לאורך ההיסטוריה. רעיונות מעין אלה פיצלו את הפסיכואנליזה לזרמים ותתי זרמים כמו כתות שונות של אותה הדת. הפסיכואנליזה אם כן אינה נחשבת יותר לאמת מדעית שאין להרער עליה. הטכנולוגיה המודרנית נותנת לחוקרי המוח כלים טובים בהרבה מכל מה שפרויד היה יכול אפילו לחלום עליו, והיום אנחנו מבינים שלתופעות כמו דיכאון או סכיזופרניה ישנם לעתים מקורות ביולוגיים ואפילו גנטיים, ולא תמיד הן תוצאה של חוויות ילדות טראומטיות. אבל בין אם פרויד טעה מעט או טעה הרבה בפרשנות שלו לגבי המתחולל בנפש האדם, אין ספק שלרעיונותיו הייתה השפעה עצומה על הפסיכולוגיה המודרנית. שיחה גלויה היא כיום הבסיס לכמעט כל אחת מעשרות הטכניקות המקובלות של טיפול נפשי, מטיפול נפשי קלאסי ועד דמיון מודרך. לא פחות חשוב, פרויד גרם לנו לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים את חולשותינו. אם פעם היו רבים שחשבו שבעיות נפשיות הן לא יותר מאשר חולשות אופי שאפשר להתגבר עליהן באמצעות כוח הרצון או חינוך נוקשה או התעמקות בכתבי הקודש, היום אנחנו יודעים שלא תמיד יש בנו את היכולת להתגבר עליהן ללא עזרה. כתוצאה מכך, אין ספור אנשים שפעם היו נידונים לחיות חיי בושה, סבל ואיסורים עצמיים על חולשות אופי דמיוניות, מרגישים היום ביטוחים בעצמם מספיק בכדי לפנות לטיפול פסיכולוגי ולבקש עזרה. בזכות פרויד, רבים יותר מאי פעם מקבלים הזדמנות להיות מאושרים. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. אני רוצה לעדכן אתכם לגבי התפתחות חדשה בנושא פרסומות וחסויות בעושים היסטוריה. כפי שכבר ציינתי בעבר, אני מקווה שאם נצליח למשוך מפרסמים אל הפודקאסט, עושים היסטוריה תהפוך מתחביב למקצוע ואני אוכל להוציא פרקים בתדירות גבוהה יותר. משם כך, הצטרף אליי דני תימור, שמעתה יסייע לי לנהל את הצד השיווקי של הפודקאסט. דני מביא עמו שנים רבות של ניסיון בעולם העסקים. בעברו הוא היה מנהל בכיר בהייטק, וכיום הוא יזם בתחום האפליקציות לטלפונים חכמים. הוא מבין את הצרכים של המפרסמים, ומבין כיצד פרסום בפודקאסטים עשוי להשתלב באסטרטגיה שיווקית כוללת של ארגון. במילים אחרות, הוא מדבר בשפה של המפרסמים. העובדה שדני משתלב בצד השיווקי של הפודקאסט, מאפשרת לי להתמקד במה שאני הכי אוהב לעשות, שזה לכתוב את הפרקים וליצור את התוכנית עצמה, במקום להשקיע זמן בדברים אחרים. אז למה אני מספר לכם את כל זה? אם אתם או הארגון שלכם מחפשים אפשרויות שיווק חדשות ולא שגרתיות, וחשוב לכם להגיע לקהל איכותי כמו קהל המאזינים של עושים היסטוריה, צרו עם מקשר במייל, ran, את ranlevi.com, או דרך האתר, ואני אקשר אתכם אל דני, שיוכל לתפור עבורכם את חבילת הפרסום הטובה ביותר שעושים היסטוריה יכולה להציע לעסק או למותג שלכם. למשל, אם אני מתכנן פרק עתידי בתחום המחשוב, והארגון שלכם מוכר ציוד או שירותי מחשוב, דני יוכל לתאם את החסות לפרק הרלוונטי מבעוד מועד. באותו אופן שבו חנויות ספורט רוכשות דקות פרסום בשידורי האולימפיאדה למשל, כדי למקסם את האימפקט של הפרסום. בפרק הקודם שאל אתכם ניר דהן את השאלה הבאה. אם נביט על מדחפי סירה מסתובבים בהילוך איטי, המדחף נראה כאילו יש לו שובל לולייני של בועות אוויר. מהי התופעה ומדוע היא מתרחשת? המאזין אופיר ענה על התשובה ראשון בפורום שלנו, ומאזין נוסף, טל רייכרד, סיפק לנו תשובה אפילו מקיפה ושלמה יותר. התופעה המדוברת מכונה קוויטציה, ובועות האוויר מאחורי המדחף אינן למעשה בועות אוויר, כי הם עדי מים, קיטור. כיצד מגיע קיטור אל מדחף שינה במים בטמפרטורה רגילה לחלוטין? ראשית, יש לזכור שמדחף, כשמו כן הוא, דוחף את המים שסביבו אל מאחורי הספינה. לכנף המדחף יש צורה אליפטית שמאפשרת לו לדחוף מים ביעילות, בדומה לאופן שבו אנחנו מזיזים את כף היד שלנו בזמן שאנחנו שוחים. הדחיפה שנותן המדחף למים יוצרת אזור של לחץ מים גבוה מאחוריו, ואזור של לחץ מים נמוך מלפניו, באזור שבו מים חדשים ממהרים לתפוס את מקומם של המים שנדחסו אחורנית. טמפרטורת הרתיחה של מים תלויה בלחץ שבו הם נתונים. כפי שכבר ציינתי באחת החידות הקודמות, אם תנסו לבשל ספגטי על פסגת האברסט, תגלו שזה יהיה קשה מאוד. בלחץ הנמוך ששורר בגובה, מים רותחים כבר בטמפרטורה של 60 מעלות, והספגטי פשוט לא יתבשל. תת הלחץ שנוצר בקדמת המדחף המהיר הוא כה קיצוני, עד שטמפרטורת הרתיחה של המים יורדת אל מתחת לטמפרטורה שבה הם נמצאים, ולכן מתרחשת רתיחה ספונטנית, שיוצרת בועות קיטור זהירות. למרות שהבועות הנוצרות הן קטנות, הן עשויות להוות בעיה גדולה. כשבועה קטנה כזו קורסת תחת הלחץ של המים מסביבה, נוצרים גלי הלם אקוסטיים חזקים מאוד, שלאורך זמן שוחקים את המתכת של המדחף ומחרסמים בה. אני ראיתי במו עיניי מדחף של ספינה בעובי של כמה סנטימטרים טובים, מחורר כמו גבינה שוויצרית בעקבות קוויטציה. נרדהן ישוב אלינו בפרק הבא, ובינתיים מרוץ ויקיפדיה. אני מזכיר את הכללים, עליכם להגיע מערך ההתחלה בוויקיפדיה האנגלית אל ערך הסיום בכמה שפחות דילוגים דרך ערכי ביניים. בלי דפי תאריכים, קטגוריות או דפים מנהלתיים, ובלי לערוך את ויקיפדיה מחדש כמובן. נקודות בונוס למי שמוצא את המסלול המגניב והמעניין ביותר. ערך ההתחלה שלכם הוא הערך על זיגמונד פרויד. ערך הסיום הוא הערך על תוחלת חיים, life expectancy. קישורים לשני הערכים יהיו בפורום, ובונוס נוסף למי שיצליח לנחש את הנושא של הפרק הבא של התוכנית לפי ערך הסיום של תוחלת חיים. ודבר אחרון נוסף. כפי שסיפרתי לכם באחד הפרקים האחרונים, אני כותב גם ספרי ילדים, ספרים שמשלבים עלילות כיפיות של פיראטים, חלליות וכדורים פורחים עם ידע ממשי של מדע וטכנולוגיה, ברמה שמתאימה לגיל הרך כמובן. ספר חדש שלי יצא לאור בשבוע שעבר, סבא בני בקוטב הצפוני. סבא בני, הגיבור הקבוע של הסדרה, פוגש אינואיטים, יוצא למסע מזחלות, לומד על זוהר הקוטב ומתחמק מדוב קוטב בדרך יצירתית במיוחד. הספרים זמינים בינתיים לאייפד בלבד. חפשו סיפורי מדע לילדים בחנות האפליקציות או כנסו דרך הקישור בפוסט של הפרק הזה. זהו. אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.